ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אתם הייתם בהופעה של קוסם פעם? אפשר לדרג נפלאות של 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 קסמים? זאת אומרת, הייתם נותנים ציונים לקסם אחד, הייתם אומרים 5 ולקסם אחר 8? כן, אני יודע, קלפים 5, לחתוך בחורה ל-50 חלקים ולחבר אותה זה 8, 10, לא יודע, נו, בקיצור. בקיצור, השאלה שאני שואל, תראו, כל 10 המכות הם היו לפי דתי ניסים לא נורמליים. דרך אגב, אנחנו לא כל כך מכירים את 10 המכות. לא יודע אם דיברתם פעם, אתם יודעים למשל מכת הערוב, זה לא סתם היה שבאו חיות רעות וטרפו אותם, אלא כתוב ואת האדמה אשר הם עליה, אז כתוב בא האריות, באו עם הג'ונגל, הג'ונגל של אפריקה בא איתם. וכשאני מדבר על הנחשי האנקונדה ממקסיקו, מברזיל, מהאמזונס, אז בא איתם נהר האמזונס, זאת אומרת, קהיר, פתאום, באמצע העיר, פרח, נוחת שם איזה 3 קילומטר ג'ונגל, לא? לא, בקיצור, 10 המכות זה משהו אדיר. ואני בכל אופן רואה שני הבדלים, 3 הבדלים מאוד חזקים בין 10 המכות, בין יציאת מצרים לבין מה שמקור פרשת שבוע לבין קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה ליגה אחרת. קריאת ים סוף זה משהו שאני, ואני לא יודע, כשאני מדרג ניסים, בסדר, אני לא אומר שקריאת ים סוף זה שום דבר, בטח, קריאת ים סוף זה משהו. קריאת ים סוף זה יותר מאשר מכת בכורות? זה יותר מאשר הדם? הנה, תשתה. אתה שותה מים? אני, לא, גם אני שותה מים. אתם יודעים, דם זה לא שכל המים נבחו לדם. זה משחק פינג פונג. אני שותה, נהיה מים. אני נותן למצרי שלידי, נהפך לדם. אני מחזיר את זה, אתם יודעים מה שקורה. זה לא נס. אין לדם, הנה יש לנו 3 הבדלים. קודם כל, אין לנו חג לאף מכה. יש לנו חג לקריאת ים סוף. אבל הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד לכם זה, שבכל המכות כתוב שהמטרה של המכות, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, שיש השגחה, והקדוש ברוך הוא לשחק עם הטבע, והקדוש ברוך הוא לעשות מה שהוא רוצה, יופי. רבותיי, אין מלכות באף אחת מהמכות, אין שם מלך לקדוש ברוך הוא אפילו ביציאת מצרים, אבל בבקיעת ים סוף, רק בבקיעת ים סוף, בני ישראל אומרים השם, השם ימלוך לעולם ועד. ולכן אנחנו בתפילה אומרים ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל חנו שירה בשמחה רבה. לא כתוב מלכותו קיבלו עליהם במכת אדם, ומלכותו קיבלו עליהם במכת בכורות, ומלכותו קיבלו עליהם ביציאת מצרים. לא כתוב מלך ביציאת מצרים, לא כתוב מלך. רק בקיעת ים סוף כתוב העניין הזה של מלכות השם. זה דבר שצריך להסביר אותו. והדבר השלישי שמעניין מאוד, שבכל התהליך של יציאת מצרים זה ישראל מכונים עבדים. אנחנו מגיעים לקריאת ים סוף בנים. בנים. המעביר בניו בין גזרי ים סוף. משה ובני ישראל כאן, לא, בני ישראל, אבל יש עוד ביטוי, גם בתפילה אומרים, מלכותך ראו בניך, המעביר בניו בין גזרי ים סוף, זה פסוק, מלכותך ראו בני, למה לא מלכותך ראו? מלכותך, יותר מתאים, מלכותך ראו עבדיך. אם אתה מדבר על, צריך להגיד, ואבהותך ראו בניך, לא, אם אתה רוצה דווקא להגביל. אז אלה 3 דברים שאני רוצה לנסות להסביר אותם. למה אין לנו חג על אף אחד מ10 המכות? נכון, יש פסח שהוא כלול, אבל אין חג ספציפי לאף אחד מהניסים. זה נס. דם זה נס, פרדע זה נס, הרוב זה נס, כל אחד זה נס עצום, זה נס אדיר, שאני לא יודע איך תדרגו אותו לעומת קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה גם נס, לא, זה 8 וזה 7, אז בגלל זה זה עשה חג, שביעי של פסח, א', ב', למה אין מלכות באף אחד, וכולל יציאת מצרים, אין מלכות, ג', מה זה העניין של בנים שיש בקריאת ים סוף? זאת אומרת, אנחנו חושבים שקריאת ים סוף זה משהו מיוחד שלא היה ב... בסדר? טוב, עכשיו נלך ללמוד פרשת שבוע, ובסופו של דבר אנחנו נגיע לענות על השאלות האלה. עברית אתם יודעים? לימדו אתכם כתיב? אני הייתי מעניין לדעת איך אתם כותבים את המילה חומה.
חומה?
חומה, חומה.
כך בונים חומה. אתם רואים, אתם לא יודעים אם זה התורה, אתם יודעים מכדורגל. כך בונים חומה, איך? חטא ו' מ' ה'.
ככה? רוב התורה זה
כתיב חסר. הוא אמר חטא ו' מ' ה', זה לא כתיב חסר. זה כתיב מלא מה שהוא אומר, זה לא כתיב חסר.
אפשר גם חטא
מ' ה'. אז מה אתם אומרים? בואו נסתכל, בסדר? נסתכל. אני רק רוצה להגיד לכם, שאם אתם מכירים אותי כבר, אז אפילו אם לא ראיתם את פרשת השבוע, מה אתם צריכים לענות? מה אתם צריכים לענות? פעם כך ופעם כך. זה בלי לדעת עוד את השיעור אתם צריכים לענות. שאלתי אתכם, לא שאלתי אתכם שבוע, שאלתי אתכם, איפה מדי שם שמו את הדם? לא, על הסף לא. איפה שם? על המשקוף? על השקוף על המזוזות? מה כתוב קודם? מה כתוב קודם?
גם וגם,
אבל זה השיעור של שבוע שעבר, אז בואו נעזוב את זה. טוב רבותיי, פרק י' פסוק כ"ב, שני פסוקים מאוד מאוד דומים, מאוד מאוד כמעט זהים אפילו הייתי אומר. כתוב בפסוק כ"ב, יש רבותיי, תסתכלו בפנים, צריכים להסתכל בפנים, חייבים להסתכל בפנים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. בסדר? חומה, יופי. פסוק כ"ט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, מה כתוב? והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ריבונו של עולם, לפני חמישה פסוקים כתבת חומה עם וב, איך פה פתאום אתה כתב חומה בתכלית? או. אז לפני שנמשיך, מי מתרץ את השאלה הזאת? לא. כנראה שאני לא מורה מספיק טוב, כי בטח... יכול להיות שאנחנו פה עוד לא. בקיצור, יש לגאון מבינה, יש איזה 10 פירושים על העניין הזה שיש מילה אחת שמופיע פעם עם וב, פעם ליבב. לא דיברנו, הכל, כל יעקב? איך כותבים הכל? פעם עם וב, פעם עם וב, פעם ליבב. לבנימין נתן חמש, לכל אחד נתן חליפות צבלות. חמש חליפות צבלות, איך כתוב חליפות? פעם, יפה. והשליך אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. איך כתוב בור?
עם וב ובלי.
ולא דיברנו על זה? לא. טוב, שנים הבאות, אם ירצה שם. יש לי, כל אחד מאלה, יש לי שיעור בפני עצמו על האם וב ובלי וב. אז היום יהיה השיעור על החומה. עם וב ובלי וב, שבפסוק כ"ב כתוב והמים להם חומה עם וב, ופסוק כ"ט כתוב והמים להם חומה בלי וב. אז לכל מבינה יש לו שני תירוצים, ושני התירוצים הם מבוססים על דיוק אחד שאני משאיר לכם לדייק. תסתכלו טוב בפסוק כ"ב וטוב בפסוק כ"ט ותגידו לי איזה עוד הבדל, הבדל גדול, הבדל בומבה, לא בחורי ישיבה צריכים לעלות על זה בשנייה, בין פסוק כ"ב לבין פסוק כ"ט, שכנראה הוא הגורם לזה. רק אולי לפני כן אני משהו אחד רוצה רק להגיד לכם, שכשכתוב בתורה, שנייה, כשכתוב בתורה חומה בלי וב, בתורה אין ניקוד, אתם יודעים, אז זה חמה, יפה מאוד. וכך הגמרא דורשת, שהמים כעסו על בני ישראל, כי אם כתוב חומה בלי וב, אתה יכול לקרוא את זה גם והמים להם חימה, כך כתוב, והמים כעסו על בני ישראל. דרך אגב, יש כמה פסוקים בתהילים, שגם שם כתוב שהמים כעסו על בני ישראל, ויעבור בים צרה, ושם יש פסוקים בתהילים. ואז מאלה שאלת השאלה, אם המים כעסו על בני ישראל, אז למה פסוק כ"ב, הם לא כעסו על בני ישראל? התכלית, עם מה נמשך? או כועסים או לא כועסים, או חומה או חימה. כן. יפה מאוד. אז זה ההבדל, כל אחד רואה אותו, ועכשיו אני אגיד לכם שני תירוצים על ההבדל הזה. רק תשימו לב, אני אחזור עוד פעם מה שאמרת, דיוק יפה מאוד. בפסוק כ"ב כתוב בתוך הים ביבשה, אבל בפסוק כ"ט כתוב ביבשה בתוך הים. ושני תירוצים של הגאון מבינה, רק אני רוצה עוד פעם לחזור לכם על כלל אחד שכבר אמרתי לכם, כל מילה בתורה, לא רק שכל מילה היא חשובה, זה אנחנו יודעים, כי אנחנו נגמרה כל מילה מזה כמילה, אלא המיקום של כל מילה הוא חשוב. הנה, הזכרנו קודם כל, מזוזות ומשקוף. אז זה לא מזוזות ומשקוף, ככה בערך. פעם כתוב מזוזות קודם, אז יש חשיבות לזה שהמזוזות כתובות לפני המשקוף. פעם כתוב משקוף קודם, אז כנראה יש משהו מיוחד בזה שהמשקוף קודם, לא משנה, מי מדבר וכו'. כתוב כבד את אביך ואת אמך, אבל כתוב איש
איש אמו ואביו תיראו. אז רש"י כבר, הגמרא מדברת, למה פה כתוב אבא קודם ופה כתוב אמא קודם. כל דבר שכתוב בתורה יש לו. אז ממילא נשאלת השאלה, למה פה כתוב בתוך הים ביבשה? כשאנחנו קוראים את הפסוקים ככה, אנחנו קוראים את זה, ואנחנו אפילו שמים לב. רבותיי, תסלחו לי שאני אומר לכם, אנחנו אומרים את הפסוקים האלה כל יום בתפילה. אנחנו אומרים, זה לא פעם בשבוע שאנחנו מגיעים לפרשת בשלח. ואנחנו לא כך מודעים להבדל הזה. אז בקיצר, יש הבדל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שני תירוצים של הגאון מבינה. תירוץ אחד הוא לא כל כך שייך לשיחה, לשיעור שאני רוצה לתת. אני בכל אופן אגיד לכם אותו כזה וורט יפה מאוד. אבל התירוץ השני, איתו אנחנו קצת נעבוד. ונתרץ גם את שלושת השאלות ששאלתי בהתחלת. טוב, בשביל זה צריך טיפה תנ"ך. פסל מיכה, שמעתם על פסל מיכה?
כן.
מי עבד את פסל מיכה? איזה שבט היה?
דן.
דן, יפה מאוד. דן, פסל מיכה, הוא עבד את פסל מיכה. עכשיו לא ניכנס לכל הסיפור בספר שופטים, מי עשה נער הלוי וכו'. באופן עקרוני, שבט דן עבד את פסל מיכה. בגמרא כתוב שאת החומרים של פסל מיכה, שבט דן הוציא ממצרים. כך כתוב שאת הכסף ואת הזהב שמנו עשו, שבט דן הוציא ממצרים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם לא יצאו בבלגן. היה סדר לליל הסדר. זאת אומרת, ליציאת מצרים היה סדר. לא הלכו בבלגן. איך? אז יש שיטה אחת שאומרת שלכל שבט היה נהר בפני עצמו. היה זאת אומרת מעבר בפני עצמו. אבל המדרש שאני הולך לדבר עליו אומר שהם יצאו ממצרים באותה צורה שבה הם הלכו אחרי כן במדבר. במדבר איך הם הלכו אתם יודעים, מי היה הראשון? מי היה הראשון? מי היה יהודה, המחנה של יהודה, שכר וכו'. מי היה מאסף לכל המחנות? שבט דן. דרך אגב, מאיפה הם ידעו שזה הסדר? היה להם כבר פעם אחת לפני כן שהם הלכו בסדר הזה. מה? יפה מאוד. שלחו לגבור את יעקב, ככה שמיד בסוף בראשית, יפה מאוד. שלחו לגבור את יעקב, אז יעקב אמר להם, ראובן ילך פה, שני זה. בדיוק קרה להם את הסדר, מי הולך ראשון, מי הולך שני, מי הולך שלישי. והוא אמר להם שדן מאסף את כל המחנות. בקיצור, כשהם יצאו ממצרים, דן הלך בסוף, מאסף את כל המחנות, על פי הציווי של יעקב, כשהוא אמר להם איך ללוות אותו, את הארון שלו, לכנען, שזה בעצם היה אחרי כן הסדר של בני ישראל במדבר. בואו נלך לפרשה. אומר הגאון מווילנה, זה מה שכתוב בפסוק ב' מתאר את ה... עוד שאלה, אני אשאל אתכם, מתי היה בקיעת ים סוף? על השעון. בשביל של פסח, נכון? בקיעת ים סוף. מתי על השעון? מאיזה שעה עד איזה שעה? הלו, קיעת ים סוף. מאיזה שעה עד איזה שעה? מה? בלילה. ביום? מה? וישו ויען לפנות בוקר לאיתנו. אז זה בטוח, שלפני, זה כתוב בתורה, שבערך בחמש וחצי לפנות בוקר, שש, לא יודע מתי היה זריחה באותו יום, הנץ, או מתי היה עלות השחר, ארבע וחצי, חמש, חמש וחצי, שש, מצוין. מתי התחילה בקיעת ים סוף? אז באמת לא כתוב בתורה מתי התחילה, אז זה חזרנו, הכל כתוב, היה לך שם את הים ברוח קדימה זה הכל עליה, כל מה שאתה אמרת זה נכון. קיעת ים סוף הייתה בלילה. אז כנראה בתחילת הלילה הייתה רוח קדימה זה, זה מה שכתוב, ובחזל כתוב שהים נבקע בחצות. זאת אומרת, בעצם הים היה בקוע, כי את ים סוף התרחשה מ-12-37, לא יודע בדיוק את מתי היה חצויס, בלילה, הכל היה בלילה. מ-12 נגיד, עד 5:30 לפנות בוקר. זה היה קריאת ים סוף, ואל תתפסו אותי שמישהו יציא לי עכשיו את הלוח של שרת תפטטו ויגיד לי שהנאיץ בשנת צמצם מצרים היה ב-527, לא ב-537, שיהיה, לא משנה, נו, הלאה. אומר הגאון מווילנה, פסוק ב' מתאר את תחילת הצמיחה. נגיד 12:30, אחת, איך אני יודע? כי כתוב פסוק ב' ויבואו בני ישראל, מה כתוב? בתוך הים ביבשה. זאת אומרת, הראשונים היו בתוך הים, קודם כתוב בתוך הים, הראשונים של בני ישראל היו בתוך הים, ואז האחרונים של בני ישראל היו ביבשה. ואיזה יבשה? ביבשה של המצרים. אז הפסל היה בים?
לא.
המים ראו את הפסל? לא. והמים להם חומה, ממילא ראו את שמונה. מצוין. אבל פסוק כ"ט, מתאר כנראה את הסוף של הצליחה. הוא כנראה מתאר 4-5 שעות יותר מאוחר. למה? כי שם כתוב, מה כתוב פסוק כ"ט? ובני ישראל הלכו ביבשה. הראשונים כתוב כבר היו ביבשה. באיזה יבשה? ביבשה השנייה. כתוב ביבשה, קודם הראשונים היו ביבשה, האחרונים היו בתוך הים עם פסל מיכה, עם שבט דן, עם פסל מיכה.
המים כעסו, הם ראו את הפסל, אז המים כעסו. זה בורד של הגאון מבין.
למה הם כעסו?
פסל!
זה לא...
דרך אגב, זה מזכיר לכם, רגע, שנייה. כשאני צועק אני לא מתרגז, שיהיה ברור. כשאני צועק, סתם, איתך דבר ראית, זה בסדר גמור. אני רוצה להגיד לכם, מאמר חז"ל, אתם מכירים בטח, שמלאכי השרת מה אמרו? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי הזרה. לפי הבורד של הגאון, אנחנו מבינים טוב מאוד. שמיים ראו, ראו, בני ישראל לוקחים פסל. עכשיו, אל תגיד לי מה שאני שאלת אתכם פעם על ההכרת הטוב, המים רואים, המים לא רואים, הרב ריבלי, מה אתה מבלבל את המוח, מים לא רואים, מים כן רואים, מה... בסדר, נו, אנחנו מבינים מה אנחנו מתכוונים. כן, מה אתה שואל?
זה לא היה אסור עדיין.
מה?
זה לא היה עדיין אסור. הם לא קיבלו שום
אסור. העבודה זרה זה אסור גם לבני נוח, אדוני. עבודה זרה אסור גם לבני נוח, זה לא, אתה לא צריך תורה בשביל להגיד לי שלא משתחווים לסטנדר.
אבל זאת עבודת השם, זה לא...
מה?
זאת עבודת השם.
מה זה עבודת השם? להשתחוות לפסל, לא צריך ציווי בשביל זה. לקחת סטנדר ולהגיד לו, זה קייני ואנווהו, מה זה? טוב, רבותיי, המים כעסו, זה... טוב, עכשיו בואו נלך לתשובה השנייה של הגאון מווילנה. גם התשובה השנייה מבוססת על השינוי הזה, אבל פה אני רוצה להגיד לכם כלל שאני אמרתי לכם אותו כבר, לא יודע, אנחנו עומדים לא הרבה זמן, אבל כבר בטח אמרתי לכם את הכלל הזה כמה פעמים, ועוד אם נלמד הרבה זמן אתם תשמעו את זה ממני 1,000 פעמים, ואין לכם מושג כמה פרקים בתנ"ך הכלל הזה נכון. הכלל הוא שבגלל שאנחנו תלמידי חכמים אנחנו לא יודעים ללמוד תנ"ך. למה? מה? לא, זאת דיברנו על זה. נו, תגידו לי, למה בגלל שאנחנו תלמידי חכמים אנחנו לא לומדים תנ"ך נכון? אז אני אגיד לכם למה. מה?
כל דבר זה דרש.
לא. אז אני ממש מתנצל שאף עוד לא דיברנו על זה, אז אני
לא רואה את זה כמו שלך.
לא. הבעיה היא כזאת. כשאנחנו צריכים לקרוא סיפור בתנ"ך, בתורה בטח, אבל גם בתנ"ך, אנחנו כבר יודעים את הסוף שלו. כך לא לומדים תנ"ך. אני אתן לכם שתי דוגמאות פשוטות. את העקדה אתם מכירים, נכון? יופי. ועל פי ניסה את אברהם. אברהם, 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 הנני, הנני, והמפרשים אומרים, אני מוכן. אף פי שאברהם בכלל לא יודע שמדובר על העקדה. אנחנו כבר יודעים שמדובר, שהקדוש הולך להגיד לו, קח נא את בנך, את יחידך. אתם יודעים, אברהם אומרים, כשהקדוש אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. ולך לך אל ארץ רואו, איזה כיף, איזה כיף, תינו, המשיח כבור, לקחת את יצחק, למה לך ארץ אמור יבוא? אנחנו, כשאנחנו קוראים את זה, כבר בשרנו נעשה חידודים, חידודים, כי אנחנו יודעים שמדובר על עקדה, אז כל פעם שאת אומר לי, את יצחו, את מלכו, את יצחו, זה, אבל אברהם לא יודע מה שקודם, אברהם לא היה לו לספר בראשית, אברהם לא עשה כה עשו חכמנו, סבתא שלו לא סיפרה לו, הוא לא ראה ציורים, טלוויזיות, הוא לא ראה, הוא לא שמע בכלל את המילה עקדה. אז כשדורך אומר לו, אבל בכל אופן כולם מדברים על הניסיונות שהיה לו. טוב, עזבו, אני לא בא לדבר על זה. בפסוק י' א' כתוב, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המחרת לשחוט את בנו. ויקרא למלך שם להשם ויאמר, אברהם, אברהם! ויאמר הנני! אני חושב שאף אחד מאיתנו לא קורא את הפסוק הזה נכון, ואני אגיד לכם למה. כי כשאנחנו קוראים את ה-ויאמר הנני, אנחנו נשמים בברכה. למה? כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך, שהמלאך הולך להגיד לו מה? מה? תגיד לי מה, הקדוש ברוך הוא מזגזג? מה פתאום שהמלאך יגיע אחרי להגיד לו אל תשלח את חיל הנער? זה הדבר האחרון שמישהו יכול לחלום עליו. כשאברהם, רבותיי, זה אנחנו יודעים! כי כי למדנו לפני שנה ולפני שנתיים, ובגיל שלא סיפרו לנו על הקיידה, הקיידה, הקיידה. אברהם לא שמע על קיידה, אף אחד לא סיפר לו על קיידה. וכשאברהם שומע את המלאך, אומר לו, אברהם, אברהם, מה אברהם בטוח? תראו, כשהמלאך יגיד לו, אף תשחה את הנער, זה בכלל לא עולה על דעתו. מה, הקדוש ברוך הוא מסבן אותו? הקדוש ברוך הוא הרג, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ועלה, עלה, עלה. מה פתאום שיגיד לו עכשיו? דרך אגב, אני לא ממציא לכם המצוא, זה רשי אומר, מי שלמד רשי, בבראשית פרק כ"ב, יראה שכתוב, רשי מביא מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, פרוץ מדרש עשרה, אתמול אמרת לי, כי מצחק איזה חזרע, חזרת ואמרת לי, ועלה, עלה, עלה. עכשיו אתה אומר לי, עכשיו אתה אומר לי, אה? תקרא את רשי, עכשיו אתה אומר לי, עד שכן הנער, תגיד לי, אתה מזגזג? אלוהי, אני לא מאמין לך, אברהם לא האמין! וכשאברהם אומר, הנני, לפני שהמלאך מדבר איתו, אז אברהם בטוח שהמלאך הולך להגיד לו, תחתוך לו את שני האוזניים לפניכם, תקחו לו את שני העיניים לפניכם, תחתוך אותו לקציצות, תרוג גם את ה... הלו עכשיו אתם יכולים לצחוק מפה עד יהופיץ, אבל עכשיו הכיוון הוא לחומרה, הכיוון הוא שהקדוש ברוך הוא אומר דבר, תסלחו לי, אכזרי, ועל זה אברהם אומר הנני. למה אף אחד מאיתנו לא חשב על זה? תראו לעצמכם, השלחנו לו וכמה פעמים, לא? וכמה פעמים, וישחט אברהם את יצחק, וימות יצחק על המזבח. בסוף ספר בראשית. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. לא, יכול להיות, יש לכם איזה אבא מינה שיכול להיות דבר, זה מופקע. זה לא מופקע רבותיי, זה הסיפור. מה שאתם אומרים זה מופקע. מה שקרה בתנך, מה שקרה... בסדר, אתם מבינים את העיקרון. יש לזה המון קטעים בתנך, אבל בואו נלך לפרשת שבוע. אני רוצה להגיד לכם שאף אחד מאיתנו לא קורא פרשת שבוע נכון. אף אחד מאיתנו, אתם, כולל אני, שאת השיעור הזה ואת השיחה הזאת כבר אמרתי, אני לא יודע כמה פעמים, לא לומד את זה נכון. למה? כי כשאנחנו רואים את בני ישראל נכנסים בתוך הים, אנחנו יודעים שיהיה בקיעת ים סוף. איך אנחנו יודעים שיהיה בקיעת ים סוף? כי למדנו בשבוע שעבר, בשנה שעברה, ולמדנו לפני שנתיים, ולמדנו בכיתה א', ולמדנו בגן. מה, יכול להיות? לא. ויבואו בני ישראל בתוך הים, ויתבעו בני ישראל, וימותו בני ישראל. מה פתאום? אתה ראית פעם אנשים שנכנסים בתוך הים ומתים? מה אומר עליך? מה פתאום? זה לא כל כך טבעי שיהיה בקיעת ים סוף. זה לא כל כך פשוט שיהיה בקיעת ים סוף. זה פשיטה שיהיה בקיעת ים סוף. וכשאנחנו קוראים את זה שבני מרים, אנחנו בשבילנו זה דיוק של סוף שנה עם בריכה קצת, לא, לא אפילו בריכה, לא מתרבים אפילו, זה פשיטה. רבותיי, בני ישראל לא למדו ספר שמות, לא היה להם ספר שמות. כשהם נכנסו בתוך הים זה היה שיגעון לא נורמלי. כך צריך ללמוד. צריך ללמוד, מי שרוצה ללמוד חומש טוב, צריך ללמוד את הזה ברטט. אני רוצה להגיד לך שזה באמת דבר ממש לא נורמלי, כי כמה בני ישראל היו? 30 מיליון. אני זורק מספר, היו 600 אלף איש, כן? כל אחד היה לו 3-4 נשים, כל אחת היה לה 6 בקרס אחד, אבל לא הריון אחד, כמו היום שיש למשפחות ילד וכלב, אלא אז היה 10 הריונות, אז לכל אישה היו 60 ילדים, לא משנה, תורידו, לא 60, 10 ילדים, בסדר? 10 ילדים, כבר יש לכם 6-7 מיליון. אתם יודעים כמה היו הערב רב? יש לכם מושג כמה היו הערב רב? תסתכלו במדרש. אז הערב רב, או שזה היה אותו מספר, או שזה היה פי 2, או שזה היה פי 3. בבני ישראל, תשמעו מה זה היה הערב רב, זה לא היה 5-6 גויים גרורים. זה היה מספרים עצומים, אז בני ישראל מדבר היו מיליונים. עכשיו תראו, בחמושים שכתוב בתחילת הפרשה, אנחנו נורא אוהבים את הפירוש שחמישית. אבל הפשט, מכירים את הפירוש הזה, נכון? אבל הפשט של בחמושים, ורשי מביא מה זה, צ'ו צ'ו, בטח, עם מכונת עירייה, בחמושים. כמה באו עליהם? 600 רכב. רכב של מצרים היו בו שני אנשים, זה לא כמו טנק היום, או נגמש, שיש בו 10 חיילים. רכב של מצרים זה שני פרשים, או אפילו פרש אחד, כי כתוב סוס, לא כתוב ורוחבב, יפה מאוד, לא כתוב רוחבב, 600 איש, 600 איש, מה 600 איש? כמה מיליונים עם הנשק שיש להם, אפילו בלי הנשק, הולכים ואוכלים אותם בלי מלח. ואפילו אם מפחדים, ואפילו שיברחו להרים,
ללכת לתוך הנהל, לתוך הים, אני רוצה גם זאת התאבדות, זה דבר לא נורמלי, זה דבר הכי משוגע שיכול להיות. אבל מה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם עשר וישר? עכשיו תשמעו למה נפקע הים. הים נפקע, אז יש מדרש שאתם יודעים שנחשון בן מלדב קפת, בסדר? אני הולך למדרש אחר. המדרש שלי אומר, כשקדוש ברוך הוא מדבר עם עשר וישר, הם הולכים בתוך הים, והמים מגיעים עד הברכיים ולא קורה שום דבר. והמים מגיעים עד המותניים ולא קורה שום דבר. והמים מגיעים עד הכתפיים ושום דבר. והם רוצים, ומוישה אומר, קדימה, קדימה. והם הולכים קדימה. רק כתוב במדרש, עד שהים הגיע עד החותם. אתם שומעים? אז הם צעקו, הושיע אלוקים, כי באו מים עד נפש. עכשיו מישהו ציני שאל אותי, מה זה חותם? אחד היה 2 מטר, אחד היה 1.80 מטר, אחד היה 1 מטר, איך היה מה? לא יודע, כך כתוב במדרש, עד שהמים הגיעו להם עד החותם. איזה בדיוק מבחינת טכנית מסתדר, שלכל אחד זה הגיע עד החותם, אני לא יודע. גלית, יש לי. בקיצור, כל אחד זה הגיע, לא יודע. אבל זה כך כתוב במדרש. כיוון שהגיעו המים לחותמם, זאת אומרת שעוד צעד אחד זה מוות. הקדוש ברוך הוא רצה מהם ניסיון עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. רבותיי, בלי לדעת שיהיה קריאת ים סוף, בלי לדעת שיהיה קריאת ים סוף. אתם מבינים מה שאני אומר? לא כמונו שאנחנו כבר הולכים בתחילת הפרשה לטיול סוף שנה ולניסי ניסים, ניסים ולפלואס. הם לא חלמו על זה, הם לא עלו בדעתם על זה. זה בקיץ ים סוף. אומר הגאון מווילנה, אלה שני הפסוקים. כי בפסוק הראשון כתוב, ויבואו בני ישראל, מה כתוב? מה כתוב? בתוך הים! ורק אחר זה נפח ליבשה. בטח, אבל הם עוד אהבו את זה. אבל בטח היו כמה יהודים שלא רצו להרטיב את הים, הם לא נכנסו בתוך הים. הם פחדו, הם לא האמינו. מתי הם נכנסו? כשזה היה יבשה בתוך הים. עליהם, מה הם כעסו? אנשים שלא היה להם ביטחון בקדוש ברוך הוא, במוישה רבינו, שחיכו שיהיה יבשה ואז הם נכנסו, אז עליהם המים כעסו. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון, ההבדל בין כבד לכבד בשעון, שזה 12:30 וזה 4:30. ולפי הפירוש השני, הכוונה שהפירוש, הפסוק הראשון מדבר על רוב העם, על המאמינים, והפסוק השני מדבר על החבר'ה שלא כל כך האמינו לכם, בתוך הים ביבשה חומה, אבל ביבשה בתוך הים חימה. אני רוצה ללמוד איתכם איזה קטע בנפש החיים. רק לפני כן אני רוצה להגיד לכם משהו. אם ירצה השם אתם תתחתנו בקרוב, אני מאחל לכם, לא רוצה לכל אחד את השנים שלו, אבל קיצר. אני ממליץ לכם מאוד ביום שישי להביא פרחים לאישה. אני חושב שזה חשוב ביום שישי להביא פרחים לאישה. ואולי נגיד לה גם איזה משהו נחמד. נגיד לה איזה משהו נחמד, בכבוד שבת, כמה קיצר. והנה יש לי למשל איזה פסוק משיר השירים שאתם יכולים להגיד לה, לאישה שלכם שקשור בפרשת שבוע יחד עם הפרחים שאתם נותנים לה. והפסוק שאני מציע זה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אז קודם כל אני אגיד לכם פשט שלי ואחרי נלמד את הפשט של הנפש החי. אז הפשט שלי הוא כזה. מישהו יודע? תנך, צריך לדעת תנך. מישהו יודע כמה סוסים היו לשלמה? תביא לי את זה. מה? 40,000. יפה מאוד, יפה מאוד. כמה אמרת? 40,000. אז זה יפה לא מאוד.
כן, אבל יש את הדעה שזה רק 40,000.
יפה מאוד. זה יפה מאוד. אז יש שני פסוקים שסופרים אחד את השני. במלאכים כתוב 4,000. בדברי הימים כתוב 40,000. מה אומר? הפוך. לא יהיה. זה לא יכול להיות. לא הסוסים הפוכים, הפסוקים, המספרים הפוכים. מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, היו לו 4,000 רוכבות, ובכל אחד היו 40,000 סוסים. כמה זה? תעשו לי חשבון, 4,000 כפול 40,000? כמה? הרבה, כמה הרבה? 160 מיליון, אני אעזור לכם.
160 מיליון סוסים היו לשלמה, מאיפה הוא הביא אותם? מוצא הסוסים ממצרים, יפה מאוד. אם שלמה היו לו 160 מיליון סוסים, כמה סוסים היו במצרים? כן. אז הנכד שלי אמר לי מלן תלפי מיליון. מלן תלפי מיליון. זה כמה מיליון יותר מכל המספר. יופי. עכשיו תראו. הסוסים של פרו בטח היו הסוסים הכי טובים במצרים. לא, ברור, כבוד פרו. עכשיו תראו לעצמכם שבכל מצרים יש 10 סוסים. מה אני יודע על 4 הסוסים של פרו? אם בכל מצרים יש 10 סוסים, אז מה אני יודע עליהם? שום דבר. יכול להיות שהם כולם עיוורים ופסחים וחרשים ואילמים ודפרים ואני לא יודע מה. כשאתה בוחר 4 מתוך 10, יכול להיות שכל 10 לא שווים גרוש. אבל כשאני בוחר 4 מתוך 100, אז כבר קשה להגיד שכל 100 הם עיוורים. כשאני בוחר 4 מתוך 1,000, כשאני בוחר 4 מתוך 100 מיליון, אני מבין מה שאני אומר. אז תארו לעצמכם, מסוסתי ברכבי פרעה זה מתיך רעתי, הגזבוך מנקדש... אתם איזה קומפלימנט זה לאישה. לא בחרתי אותך שהיו לי שניים לבחור, אחת גרועה ואחת עוד יותר גרועה, אז בחרתי את... לסוסתי ברכבי פרעה זה מתיך רעתי, היה לי אפשרות לבחור אחת ממיליון תלפים, אני יודע איך זהו. ובחרתי אותך, אז זה קומפלימנט יפה שכל אישה... אשמח לשמוע את זה, רק אני לא יודע אם להגיד לה את ההסבר לפני הפסוק. אם תגידו לה קודם לסוסתי ברכבי פרעה זה מתיך רעתי, יכול להיות שכבר יצא מזה אש, ואז עד שתגידו את ההסבר זה... טוב, סתם אני צוחק, אני לא מתכוון שתגיד, הלאה. אבל בואו עכשיו נלמד נפש החיים. אתם יודעים שבפרשה כתוב פעמיים, אנחנו רואים את זה גם בתפילה, שמתארים את העניין הזה, כתוב רוכב וסוסו רמה בים. ומה? חבר'ה, חס ושלום, חס ושלום, נפגעתם, מה השאלה הראשונה ששואלים? מה עם הצוות? אכפת לך על הברזל? נופל מטוס, מה השאלה? עזבו, לא צבא, תאונה, קוראת תאונה, מה הדבר הראשון ששואלים? מה הדבר הראשון? המכונית? כמה שם המכונית? טוטלות? מה הדבר הראשון שחושבים עליו? מה הפצועים? מה עם האנשים? מה פתאום סוס רוכב? הרוכב הוא הרבה יותר חשוב מהסוס. הבנתם את השאלה? הלו, גם אצלי כתוב. טוב, אז עכשיו עם השאלות האלה אנחנו נלמד נפש החיים. נפש החיים, דיברנו פעם על נפש החיים. נפש החיים זה ספר, לא צריך להסכומת שלי. רב חיים מוולוז'ין, תלמיד מובהק של הגאון מווילנה. נפש החיים יש לו 4 שערים, אולי פעם ניתן לכם סקירה עליהם. מאוד מעניין. השער הראשון של נפש החיים מדבר על הכוח של האדם. שהאדם הוא בעצם שולט על כל העולמות. בצלם אלוקים ברא את האדם, דרך אגב, מי משיב רוח מוריד את הגשם? מה?
תפילתו של האדם.
אני לא מאמין. אתה לא מתפלל כל יום? אני לא יודע, אני מתפלל, אני אומר, והיה אם שמוע תשמעו, מה כתוב? ונתתי. ישמרו לכם פן יפתי לבבכם. נו? ועצר? אז מי משיב הרוח?
אני.
ברור שאתה. אתה ואני. אז זה פשוט שיטה, זה הקוצבוך, באמת זה לא הקוצבוך, באמת הקוצבוך הוא נתן לנו את היכולת להכתיב לו, אני אגיד את הפרגים יותר חמור, להכריח אותו. אתם בעצם מכירים את הפסוק, את הביטוי הזה, צדיק גודר, זה לא חוצפה כלפי הגבור, כן? כבר הוא נתן לנו את הכוח הזה. נזרתי לכם שיחה על תורה שבעל פה, דיברנו על פרשת בו? לא, בשבוע שעבר, שאלנו. גם בתורה שבעל פה, נכון, הקדוש הוא נתן לו, החודש הזה לכם, הקדוש הוא נתן לו את הכוח, שאפילו שהקדוש הוא יפתח את השמיים ויצעק, היי חבר'ה, הלכה כמו רב לזר, הלכה כמו רב לזר. מה יגידו לו חכמים? תסתום את הפה, אז תדחוף את האף שלך, זה לא שייך אליך, זה לא בשמיים, אנחנו קובעים, לך הביתה. מה אתה דוחף את העניינים שאתה לא מבין? והקדוש ברוך הוא צועק, היי, הלו, זה תורה שלי, מה אתם מדברים פה? נו, מה הקדוש ברוך הוא? ניצחוני בניי. הקדוש ברוך הוא פייר פליי, יודע להפסיד בכבוד, ניצחוני בניי. למה קדוש ברוך הוא ניצחוני בניי? כי איפה כתוב לא בשמיים? מי אמר לו בשמיים? אלוהים אמר לו בשמיים. הוא נתן את הכוח הזה, אשר תקוותם, הוא נתן את הכוח הזה לבני אדם. לחדש ולפסוף, והוא קבל את הידיים של עצמו ואמר, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים. אתם יודעים מה זה אתם אפילו מזידים? אתם אפילו שוגגים, שאם בדין היה להם טעות ולפיהם נגיד יום כיפור יוצא ביום מסוים, שזה לא נכון. בכל אופן, יום כיפור זה לפי מה שהם קובעים. מוטעים אם באו חבר'ה עם עדות שקר וסיבנו את הבית דין, ובית דין קבע יום כיפור באיזה יום. מה זה אתם אפילו מזידים? תנו לי ציר של אתם אפילו מזידים. אני אגיד לכם, באים שני עדים ולפי העדות שלהם יוצא שיום כיפור צריך לחול ביום רביעי, ראש השנה יוצא ביום זה, אומר אחד, לא מתאים לי, לא מתאים לי, זה חתונה של אשתי, רציתי לצאת איתה. כבר לא נדבר שאחד אומר שיש משחק של מנצ'סטר יונייטד ביום זה, הוא צריך... נגיד ביתר, לא צריך להיות רחוק. אתם מבינים? ומה שבית דין מחליט, אז גם פה הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח. אז אתה צודק שהקדוש ברוך הוא משיבו הוא מרגש, אבל גם אני צודק, כי התורה אומרת מה שאתם תגידו לי. דרך אגב, מי החריב את בית המקדש? טיטוס החריב. מה כתוב? נו, מה? בית, מה כתוב? בית, בית הרוס הרסת. בני ישראל החריבו, בני ישראל החריבו. זה פשוט שאנחנו, הקדוש ברוך הוא פועל בעולם לפי איך שאנחנו מכתיבים לו על ידי קיום המצוות. זה לא פשוט, כי לא תמיד זה הולך ככה מיד, וחוץ מזה אפילו נגיד כל פה, כל אלה שנמצאים פה הם לא בבב צדיקים, אבל יש חבר'ה אחרים שהם לא כל כך צדיקים, אז יש איזון של הדברים. טוב, בואו נקרא נפש החיים א' למעלה. אמנם העניין כמו שכתבנו שהתחברותו יברך כבכל העולמות והכוחות כולם כל דברי התקשרותם וכן כל סדרי הנהגתו איתנו יתברך, הוא כפי שיעור התנועה וההתעוררות המגיע אליהם ממעשינו למטה. בסדר? איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג אלינו? דע! הוא כותב במקום אחר, דע! מה למעלה?
ממך.
ממך. שמעתם? כתוב בפרקי אבות, דע מה למעלה ממך. דע! מה למעלה? מה שקורה לאורות העליונים, זה הכל ממך. אתה מזיז את כל אורות העליונים. תדלגו על הכתב רש"י. ולכן בעת קריאת ים סוף אמר הוא יתברך למשה, מה תצעק אליי, דבר עם בני ישראל וישאו. רצה לומר, זה בדיד הוא תל ימילתא, זה תלוי בהם, שאם הם היו בתוקף האמונה והביטחון וישאו הלוך ונסוע אל הים סמוך ליבם לא יירא, מעוצם ביטחונם שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על ידי זה יתורות למעלה שיעשה להם הנס ויקרה לפניהם. מי בקע את בני ישראל? לא הקדוש ברוך הוא. מי בקע? בתוך הים ביבשה. האמנה, הביטחון של בני ישראל, זה בדיוק כמו שאני אומר, והם שמוע תשמעו ונסתים את זה. ברור שהקדוש ברוך הוא בקע. חבר'ה, אני אורתודוקסי, זה מה שיהיה לכם ברור, אני לא רפורמי, אני לא חס ושלום מושמד, אני יודע שיש אלוהים ואני מאמין באלוהים, אבל אני רק מסביר לכם שאלוהים נתן לנו את הכוח הזה. וזהו, שנייה, וזהו לסוסתי ברכבי פרעה דמתיך רעייתי. רצה לומר, כמו בסוסי פרעה שהיה הפך מנהגו של עולם, שהרוכב מנהיג לסוס, כי בדרך כלל הרוכב הוא מנהיג את הסוס, ולכן הרוכב הוא יותר חשוב, ולכן בדרך כלל אני אומר רוכב וסוסו, אבל בסוסי פרעה זה היה להפך, כתוב שהמצרי כבר ראה שהולך שם בלגן, אז הוא עושה, אוי שעה, הוא עושה לסוס, עוד אחורה, הסוס מצפצף עליו, הסוס עושה לו ככה, ומכניס אותו בפנימה. אז הסוס הוא היה המנהיג, לכן כתוב סוס ורוכבו, לא כמו בדרך כלל שצריך לכתוב רוכב וסוסו, כי מי שחשוב, מי שמנהיג, מי שאומר מה לעשות זה האדם, והסוס כמו טמבל עושה מה שאומרים לו, פה הסוס עשה מה שהוא רצה, לכן סוס ורוכבו, שהיה כמו בסוסי פרעה. אני אומר לאישה, עזבו את האישה, כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא לא אומר לכנסת זה שהוא השווה אותה לסוסה, לא לסוסה סתם, לסוסתי ברכבי פרעו. כי רצה מה, כמו בסוסי פרעו שההפך מנהגו של עולם, שהרוכב מנהיג לסוס, אבל בפרעו וחילו הסוס ינהיג את רוכבו, כמו שאמרו חז"ל, כן דמיתיך וממשלתיך רעייתי. על זה האופן ממש, שאף שאני רוכב רבות, אני אלוהים, אני שולט על העולם, אני... באמת זה לא נכון. עם כל זה כביכול את מנהיגה אותי על ידי מעשייך, שעל ידי התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי עניין התעוררות מסך, לאן נוטים? אתם יודעים למה נפקע הים? כי בני ישראל הכריחו את ה... אתם מבינים שאני אומר את הדברים האלה והתחילו עורכים, אבל כן, כי בני ישראל מעוצם ביטחונם, זה מה שקורה בנפש החיים, שכבני ישראל עושים את כל הפעולות שמשה אומר, מעוצם ביטחונם, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה. זה לא שקדוש ברוך הוא כועס, כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כך הוא ברא את העולם. זה לסוסתי ברחבי פרעה, דמיתיך רעייתי, וזה העניין של מקיאת ים. אז עכשיו, אני רוצה לגמור את השיעור, מה? שאלו אותי אחרי שאני מיהיה לי זמן, אני אעשה את זה כדי... טוב, עכשיו אני רוצה לענות על השאלות ששאלתי אתכם בהתחלה. מה ההבדל הגדול בין כל עשרת המכות, כולל יציאת מצרים, לבין קריאת ים סוף שלמדנו בשיעור הזה? מה? תדעו לכם שכל עשרת המכות וכל יציאת מצרים, בני ישראל לא היו ראויים לזה. אתם יודעים, זה כתוב בפירוש. ואת, עירום ועירייה, מה אנחנו בהגדה של פסח? כשהם היו עירומים מן המצוות, הם היו כבר שקועים בתוך מנטת שערי תומה. לא, לא היה, מבחינתם, לא היה מגיע להם שום דבר. הקדוש ברוך הוא לקח אותם בלי תשוב. אתם יודעים, בלעם מסתכל על האוהלים של בני ישראל. מה טובו עליך יעקב? או, מה טובו עליך יעקב? רזנט אמריקאי, חנונות דיגיטליים, נפתחים בשלט רחוק של הצ'יף, ויתדות סופר ממגנט. מה טובו עליך יעקב? יפה. שאין הפתחים מכוונים זה כנגד זה. איך מבזירו בפשט? נו, צניות. יופי. תשמעו פשט. מה בלעם מתפעל? שאין הפתחים מכוונים זה כזה. שבדרך כלל היחס של הקדוש ברוך הוא לאנשים, הפתחים מכוונים זה כזה, אתה פותח קצת, הוא פותח קצת, אתה פותח הרבה, אתה עושה תשובה הרבה. אצל עם ישראל אין הפתחים מכוונים זה כזה, כי פיתחו לי פתח כחוטו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אז אצל עם ישראל הם עושים אפשי, וכבר הקדוש ברוך הוא זורק עליהם את כל הטובות שבעולם, איך אפשר להיחס? שאין הפתחים מכוונים זה כזה, שאצל עם ישראל פיתחו. בפסח רבותיי הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, אפילו על הפיתחו לי פתח כחודו של מחט. כך כתוב בשפת עברית. הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, כי בני ישראל הם לא היו בדרגה, לא שום דבר. לא צריכים לדבר שם למילה, נדבר על זה פעם, אבל הם לא היו בדרגה, הם היו לבוא לכאן גוי מקרב גוי, הזכרתם קודם שחמישית, רק חמישית יצאו, הם היו במצב נורא והיום. והקדוש ברוך הוא לקח אותם בלי שום זכות שלהם, בלי שום... קריאת ים סוף רבותיי, זה היה הכל self-made, קוראים לזה באנגלית, זה הכל היה זכות שלהם. הם עשו את זה, הם יצרו את זה, הם הגיעו, הם קיבלו את זה לא בהתערות הדלעילה, לא במתנת חינם, אלא קיבלו את זה. עכשיו אני אגיד לכם, זה עושה חג. כי מה שמקבלים בחינם, רץ בחינם, זה לא דרגה. כשאתה מקבל דבר ככה, זה לא דרגה. דרך אגב, כשמדברים על פסח ושבועות, זה בדיוק ההבדל. שבפסח קיבלת דרגה מתנה, אחרי כן אומרים לך, עכשיו נראה אותך עובד, ממתת שערי תומה, עכשיו יש לך ממתת ימים לעבוד על הממתת שערי תומה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך, ולעבוד עליהם, ושבועות אתה תגיע עם העבודה שלך. זה כל הבור. כי מה שקיבלת מתנה זה לא חג, זה חג מה שעשית בעבודה שלך. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו פשוט. מלך, אומר הגאון מווילנה, זה רק ברצון. אם מישהו מסתרר בכוח, אי אפשר לקרוא לו מלך. אפשר לקרוא לו שולט, אפשר לקרוא לו מסתרר, אפשר לקרוא הרבה דברים. ככה גם אני אומר לכם, כי להשם המלוכה על עם ישראל הוא מושל בגויים, כי הגויים לא מאמינים בו. לעתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ. עוד דבר, האדם הוא מלך החיות? לא. מי? אריה. האריה הוא מלך העופות? מי?
נשר.
הנשר הוא מלך הרמסים? לא. למה? למה האדם הוא לא מלך החיות?
לא חיה. אבל מי יכול?
כי בשביל להיות מלך, אתה צריך להיות מאותו סוג. האדם יכול לשלוט על החיות, הוא יכול להסתרר על החיות, יכול לאלף חיות, יכול להרביץ חיות, יכול להרוג חיות. אבל יכול להיות מלך אחר. מלך זה עניין של רצון, זה מה שאמרנו, לכן צריך להיות מישהו מאותו סוג, שיקבל אותך ברצון. ואני אגיד לכם גם למה. כי כבוד, המלכות, עיקרה של המלכות זה כבוד. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. איך מברכים על מלך? איך מברכים על תפוח אדמה? בורא פרי אדמה. כי זה המהות שלו. המהות שלו זה אדמה. תכן פרי אדמה. בורא פרי. מלך שמרן כבוד, כי מלך זה כבוד. תגידו, אפשר להכריח מישהו לתת כבוד? אם אתה מכריח מישהו לתת כבוד, או, אני מכבד אותך, אני משתחבר. זה לא כבוד, זה חנופה, זה כבוד, כבוד צריך לבוא, כבוד. אתם מבינים למה לא שייך כבוד ביציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא שלט על העסק, זה לא בא ברצון של בני ישראל. ומלכותו קיבלו עליהם משה ובני, ברצון, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אז זה מלכות, כשבא הדבר מלמטה בהתאבות הזה לצטה, ולכן הם בנים שלו, עם אותו סוג, עם אותו סוג. אדון ועבדים זה לא אותו סוג, זה אדון וזה עבדים, אבל אבא ובנים, אנחנו להבין קצת מה זה כל העניין של פיית ים סוף, שזה נס, לא סתם עוד נס, זה משהו אחר לגמרי, זה ליגה אחרת, פיית ים סוף. ולכן שלושת ההבדלים שקריאת ים סוף נתן לנו חג, לנצח, ובקריאת ים סוף יש מלכות, ובקריאת ים סוף אנחנו נקראים בנים, ולכן גם היה שירה, שירתון שנזכה את הדרגה הזאת, להמשיך הלאה בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.